פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.
שלום וברכה. פרשת פנחס שנקרא בשבת הקרובה היא חלק מספר במדבר שנקרא גם בשם חומש הפקודים. ולמה נקרא ספר במדבר הרביעי שבחמישה חומשי תורה בשם חומש הפקודים? כי הספר מתחיל ומסתיים במניינם של בני ישראל. הפרשה הראשונה במדבר מספרת על ספירת בני ישראל לקראת התחלת החניה במדבר. ואילו הפרשה שלנו, פנחס, לקראת סוף הספר, מספרת גם היא באריכות על ספירה נוספת של העם בסוף ימי המדבר. הספירה בפרשה שלנו קורית בעקבות המגיפה שפרצה אחרי מעשה זמרי. הקדוש ברוך הוא חרה פה על פריצת הגבולות הקדושה בין ישראל לעמים, ותוך רגעים ספורים מתו במגיפה 24,000 איש. עם סיומה ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו לספור את הנותרים בעם ישראל. אבל רש"י מבאר את מטרת הספירה משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן, ומונה אותן לידע מניין הנותרות. משה רבינו הרועה של בני ישראל, ראיה מהמנה, מרגיש צורך לספור את הנותרים אחרי האסון. לכאורה המשל לא דומה לנמשל, הרי לא הרועה הוא שהחליט לספור, הוא צווה בידי הקדוש ברוך הוא לספור. יתרה מכך, בפרשת כי תישא מספרת התורה איך אחרי חטא העגל הצטוו ישראל לתרום מחצית השקל למשכן ובאמצעותו למנות את בני ישראל. שם רש"י מביא משל זהה, משל את צאן החביבה על בעליה שנפל בדבר. אמר בעל הצאן לרועה, בבקשה ממך, מנה את צאני ודע כמה נותרו בהן. למה אם כן בספירה הנוכחית שהתרחשה 40 שנה אחרי הספירה, רש"י מבין שהספירה מתייחסת אל הרועה, אל משה רבינו, ולא אל בעל הצאן הקדוש ברוך הוא. ושם הספירה מתייחסת דווקא אל בעל הצאן, אל הקדוש ברוך הוא. ביור נפלא שמעתי. בספירה של הפרשה שלנו, רש"י במשל שלו בא ללמד אותנו מבט מרעיב על הדרך בתפס משה רבינו את מנהיגות כלל ישראל. כשלהקת זאבים מתנפלת על עדר, זו אחריותו של הרועה. הוא נמצא שם בדיוק כדי להתמודד עם סוג האיומים הללו. כשהתקפת הזאבים נגמרת באסון, הרועה מרגיש אשם במה שקרה. הוא לא מטיל אחריות על גורמים אחרים, בעל הצאן, כבשים פחדניות, זאבים רעבים, אלא חוזר שפוף הביתה בהרגשה שהוא לא מילא את תפקידו כראוי. לעומת זאת, שמגיפה מדבקת פורצת בכוח עליון, אין לרועה יכולת לעשות דבר, מלבד לעמוד מן הצד ולכאוב לנוכח הכבשים שמוטלות על הרצפה. כאן לא זהו שמוביל את המהלכים, בעל הצאן הוא שנכנס לזירה. הוא רואה את מעשה ידיו מתקלים במגיפה, והוא משלם על כך את המחיר. זה ההבדל בין תגובותיו של משה רבינו אחרי האסונות. חטא העגל קרה בהיעדרו של משה רבינו. הוא לא היה כאן בכלל, הוא שעה בשמיים, 40 יום ו-40 לילה כאחד המלאכים. האסון היה עבורו כמו כוח עליון שהתרחש מעליו. חטאו של זמרי ולעומתו היה בנוכחותו של משה, מול עיניו המזדעזעות. לכן רש"י כאן מדגיש משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו, והוא מונה את הנותרים. שכן משה רבינו מנע את הנותרים מתוך תחושה כבדה של אחריות על מה שקרה, ומתוך רצון להפיק לקחים לעתיד כדי שהדבר לא ישנה. וגם שהקדוש ברוך הוא הוררו למנותם, ברש"י לומר לנו שרבן של ישראל עשה זאת לא רק כמצווה ועומד מלמעלה, אלא כאדם שמרגיש אחראי לאסון שאירה. כי אומר לעצמו כביכול, אולי יכולתי למנוע את האסון. המיוחד הביאור הזה הוא גם הרקע לאסון. הרי מי היו האנשים שנפלו במגיפה? חבורת חוטאים שעברו על איסורים מהחמורים בתורה. כך שמשה רבינו אולי אמור להרגיש מעט צער על לכתם של החוטאים, אבל אפילו אולי הוא לשמוח קצת מבחינת בעבוד רשעים רינה, למען ישמעו ויראו. שהעם שנשאר בחיים יפיקו לקח לדורות. אך משה רבנו, מנהיגם של ישראל, לא עושה כך. הוא משאיר לנו מסר מהדהד. עלינו לחוש ולכאוב את מצבו האישי של כל יהודי באשר הוא, גם של אחותי הגדול ביותר. כי כל יהודי הוא בן יחיד של מלך מלכי המלכים. מסופר שפעם קיימו ראשי כמה הרים גדולות מרחבי ארצות הברית, ביקור בגרמניה, במהלכו ביקרו בחדר ששימש את סורר היהודים, היטלר ימח שמו. על רצפת החדר ניצב גלובוס גדול מאוד, ועל כל אחת מהמדינות שבגלובוס נכתב מספר בעת שחור. בין המשתתפים באותו ביקור היה אד קוטש, היה יהודי שכיהן כראש עיריית ניו יורק במשך שנים. הוא הבחין שעל ארצות הברית למשל מתנוסס המספר 6 מיליון. ואילו על מדינת אלבניה נקובה המספר ספרה 3. הוא התעניין אצל מדריך הטיולים לשפשר הדבר. וזה סיפר לו שהיטלר ימח שמו ציין לעצמו כמה יהודים יש בכל מדינה לצורך מימוש הפתרון הסופי עליו חלם לראות בהכחדת כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים רחמנא ליצלן. הוא ידע על קיומם של 3 יהודים באלבניה וציין גם אותם. יש שם 3 יהודים שצריך להשמיד. אד קוטש סיפר את הסיפור הזה לרבי מלובביץ' עם חזרתו לניו יורק, שישיב לו שגם אצלו להבדיל יש בתקרת החדר, לא על רצפת החדר, גלובוס גדול מאוד. על כל אחת מהמדינות שבגלובוס יש את מספר היהודים שגרים בה, כדי שיהיה אכפת לו על מצבו הרוחני והגשמי של כל יהודי, אפילו של יהודי אחד בודד אי שם. מאויבי תחכמני, אמרו חכמי המוסר והחסידות, שרואים בצד התרומה התנגדות לדבר מסוים, זה סימן שבעניין הזה תמונה קדושה רבה. ולכן כוחות הקליבה מתנגדים אליו בעוצמה. כשרואים כמה כוחות השקיעו צוררי היהודים כדי להכחית היהודי האחרון רחמנא ליצלן, מבינים את גודל הנחיצות לחוש בדורנו את החשיבות והקדושה שבכל יהודי ויהודי באשר הוא שם. כשרואים מנהיג כלל עולמי שנותן נאומים חוצבי להבות אש שמגיעים לרבבות אלפי בני אדם, שיש לו עוצמה וקריזמה ומפורסם מאוד והמונים מקשיבים מקולו, איך נדע שהוא מנהיג אותנטי? התשובה היא כשרואים איך הוא מתייחס ליחיד. אם הוא דורש טוב לא רק לכלל ישראל אלא גם לאדם פשוט, אז יודעים שהוא מנהיג אמת. כי כלל ישראל זו לא מציאות מופשטת, כלל ישראל מורכב מעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לכן אם לא אכפת מכל יחיד ויחיד אלא רק מכלל ישראל, אותי שמה שמעניין את המנהיג הוא העמדה, הכוח, ההשפעה ותשומת הלב הניתנים. אם אכפת ממיליון, איך לא אכפת מ5? גם מהמיליון לא אכפת. במשפט נירנברג שנערכו אחרי השואה נגד הנאצים יימח שמם, אמר אחד מהפושעים הנאצים לשופט אמריקני, כשהרגתי יהודי אחד חשבתי שהוא אחד. אילו הייתי יודע של6 מיליון לא הייתי עושה זאת. אמר לו השופט, ברגע שאתה לוקח חיים של אדם אחד חף מפשע, אין הפרש בין 1 ל6 מיליון. ההפרש הוא רק מספרי. ההבדל הוא רק של מספר. אם חיים של אחד הם כלום, גם חיים של 100 ושל 1,000 ושל מיליון הם גם כלום. אם אכפת לך מיהודי, אם אכפת לך מעם ישראל, צריך להיות אכפת לך מהצרכים הפנימיות של כל יהודי באשר הוא. משה רבינו לימד אותנו שצריך להרגיש רואה לכל יהודי ויהודי. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים.